דף קופלון ה' עמוד ב', שבע שורות מלמטה, אמר אבונה ברד רב יהושע, ולעדות, עדותו עדות. אנחנו למעשה אתמול דיברנו על אותו קטן שבא למכור בנכסי אביו, ואמרנו שלמעשה עד גיל 20, וכשמלאה לו שנתו ה-20, זה הגדרה של קטן בנכסי אביו, ולכן הוא לא רשאי לבוא ולמכור בקרקעות של אביו, אלא אם כן הגדיל המחודש של גידל ברבנשיה, שאם אחד כזה שהוא מבין בטיב מסע ומתן, אז מבין 13 שנים ויום אחד הוא כבר יהיה רשאי לבוא ולמכור. אבל באופן עקרוני, בא אדם למכור בנכסי אביו, יש דין שהוא לא יכול למכור לפני גיל 20. באה עכשיו הגמרא ואומרת, תדע לך שהדין הזה נאמר רק ביחס למכר, ולעדות עדותו עדות. אם צריך למסור עדות בענייני קרקעות, הרי הוא בן 13 שנים ויום אחד, הוא כבר גדול, הוא גדול, אז הוא יכול למסור עדות. אמר מר זוטרה, לא אמרן אלא למטלטלי, אבל מקרקלו. חולק מר זוטרה ואומר, כל מה שהוא יכול למסור עדות זה רק לגבי ענייני מטלטלין. לגבי קרקעות, גם שהוא גדול בהגדרה דינית, הוא לא יכול למסור עדות. אמר לרבשי למר זוטרה, מה ישנה ממטלטלי? מה ההבדל בין קרקעות למטלטלין? מסתבר, דזביני זביני, המסר, כי כנראה מי שיכול למכור, יכול למסור עדות. מי שלא יכול למכור, לא יכול למסור עדות. אתה כנראה חיברת פה איזה קשר בין המחר לבין מסירת העדות. ואם כן, אלא מעתה דתנן הפעוטות מכרן מקח וממכרן מחר במטלטלין. הכנה מדי עדותן עדות? האם יהיה נכון לבוא ולומר שהמשנה בגיטין בנונטט עמוד ב' אומרת שהפעוטות, והגמרא אומרת כבר שיט כבן שבע, ממכרן מקר מפני תיקון העולם, כי אם לא תיתן להם למכור במטלטלין הם לא יוכלו להתקיים. אז אפילו שלקטן ברמה עקרונית אין יד מדאורייתא, באו רבנן ועשינו תקנה לטובת החיים כדי שהם יוכלו לחיות. לשיטתך, אם אתה מחבר ומקשר בין עדות לבין יכולת למכור, זאת אומרת שבין 6, בין 7 יוכל לבוא למסור עדות במטלטלין, והרי זה מילתא דפשיטא שלו. עונה הגמרא, אמר לי הטם בינה ועמדו שני אנשים ולהיקרא. יש אבל גזירת הכתוב. שם יש גזירת הכתוב דין מיוחד שצריך גדול, איש, ועמדו האנשים. ולכן קטן על אף שהוא יכול למכור, הוא לא יכול למסור עדות. אבל נכון שאחד כזה שהוא גדול והוא בר עדות, אבל הוא לא יכול למכור בנכפים, אז הוא לא בר עדות. ככה למד הרשב"ם את הסוגיה. זה חידוש גדול. ותוספות במקום כבר תמה על דברי הרשב"ם. אין לפרש לעדות קרקע. ומה ישנה למטלטלין? אומר התוספות בעצמו, אתה יכול להסביר לי מה ההבדל? אם אתה צריך למסור עדות, עדות זה דבר יבש, ראיתי כך וכך, זה עדות. מה ההבדל בין מטלטלין למקרקע? יותר מזה, ועוד, דאכלו שייך שום שטות, מלא לגבי מכר. אז הרי יש לנו בעיה, מדובר פה בגדול. מדובר אחד כזה שלכל דיני תורה, למסור עדות נפשות הוא יכול, הוא גדול. בכל התורה כולה הוא מוגדר כגדול. באו חז"ל ואמרו, אז למה בכל זאת שלא ימכור בקרקעות? אבל הוא גדול. התשובה הייתה, כיוון שאנחנו באמת דואגים מאוד. אנחנו דואגים. כיוון שאחד כזה עלול לעשות שטות בקרקעות, ואדם כזה יכול למכור קרקע ששווה הרבה יותר בהרבה פחות. שומע. מה זה נוגע אבל לגבי עדות? זה לא מן העניין. מה שייך פה שטות? לכן בתוספות לומד אחרת. אלא נראה לפרש דהיינו עדות שיומר כך וכך הייתה שווה זו הקרקע. דכיוון דמיקר ודעתי לגבי זוזה ישום אותה יותר. פה אנחנו חוששים, יש ספרים אחרים שאומרים פחות, אנחנו פחות או יותר. המסר הוא כזה, ילד הוא מתלהב. ילד הוא יכול להיות גדול, הוא בשלושה אבל הוא מתלהב, הוא רואה כסף הוא מתלהב. ממילא כשמדברים איתו על קרקע וכל כך הרבה כסף, אז הוא יכול לזרוק מחיר הרבה יותר והרבה פחות, אין לו את הפרופורציה. לכן באנו ואמרנו, לאיזה עדות הוא לא ראוי? לעדות של שומה. למסור עדות שומה כמה היה שווי הקרקע וזה לא נאמן. אבל סתם עדות יבשה על קרקע? אומר תוספות דבר פשוט שהוא יכל לבוא למסור וחטאי שלום, מה זה שונה מכל עדות שבתורה שהוא יכול למסור? אמר המאמר, ומתנתו מתנה. מוסיף המאמר ואומר, מה קורה עם אותו פחות מגיל 20 הולך ונותן מתנה את נכסי אביו? המתנה חלה. למכור בנכסי אביו הוא לא יכול, לתת מתנה הוא יכול. שואל מיד, אמר לרבשי להמימר, השתה ומה זביני דמקבל זוזה? אמרת דלו, ולמה? דילמה מוזיל ומה זבין, כל שכן מתנה דלו מתי לי ולא מיתי. והגמרא אומרת, אני לא מבין, זה לא מתחיל. אם מכר אתה אומר שהוא לא יכול למכור, ולמה הוא לא יכול למכור? כי אנחנו חוששים, יגידו לו מיליון שקל, מיליון, מיליון, הוא רואה מיליון, זה המון כסף בשבילו, אי זה שווה פי חמש. אבל אתה מקרקש לבזוזה, הוא שומע כזה מטבע, הוא לא שומע, הוא כבר לא רואה יותר. אז חששנו, חשש אמיתי. נו, ולכן אני לא נותן למכור, אז לתת במתנה בחינם אני כן יכול לתת? איפה ההיגיון? אמר לי, עונה לו המימר את יסוד הדברים. מה ראו חז"ל לפניהם שחילקו בין מתנה למכר? ולתיימך, בוא נלך רגע עם הגישה שלך. אתה בעצם מבין שחז"ל באו ואמרו, אנחנו חוששים שהילד הזה יפסיד, ולכן המכר הוא לא מכר, ואם הוא מרוויח, ולתיימך, זווין שווה חמישה בשיט ההכנה מדזביני זביני. הרי חז"ל באו ואמרו שאין ממכרו מכר, זה לא משנה אם בתוצאה הוא הרוויח או הפסיד. זאת אומרת שזה לא תלוי ברווח והפסד. אז מה כן? אלא, קיבלו לרבנן דיינוק המכר ודי תגבי זוזי. והיא אמרת, זביני זביני, זימני דמקרקי של איזוזי, אזיל מזבין לכולי מכסי דאבוע. אבל, גבי מתנה אילב דהב אלי הנאמיני, לא הווה יהיב לי מתנה, ולכן, אמרו רבנן תהווה מתנתו מתנה, דליאבד להומילי. אני חושב שבגמרא פה מקופל כמה דברים בבת אחת. הרעיון הבסיסי, זה ברור שמה שעומד פה מאחורי הדברים, זה להגדיר את מה המצבו של היתום ביתמותו. צריך להבין שלכל, לא רוצה לדבר היום, אבל 50 שנה אחורה, 70 שנה, 100 שנה, 200 שנה ודאי, יתום ברמה העקרונית זה אדם כזה שאין מישהו שידאג לו, אין מי שידאג לו, ואין לו אפשרות לחיות, כי בדרך כלל לאנשים לא היה אפשרות לגמור את היום בשביל עצמם, להביא לחם הביתה, לחם לא יותר, לחם הביתה לא היה, הילדים הלכו לישון רעבים. אז יתום, מי יכול להכניס יתום הביתה? אלא מה, היתום שלנו לא יתום סטנדרטי, בכל זאת זה יתום שירש מאבא שלו קרקעות. זאת אומרת, מי שכן יכניס אותו הביתה, יש לו סיבה למה לעשות את זה, יש לו יכולות מסוימות. באו חז"ל ואמרו דבר כזה, תראה, מחד גיסה לתת לו למכור אני לא יכול. למה? כי יתום כזה שימכור בנכסי אבא, כל מה שכתוב בראשונים, א' זה קרקעות, זה ירושה בכלל, מי מוכר קרקעות? בנוסף, זה דבר גדול מאוד, אז ממילא יכולים לבוא ולפתות אותו בכסף קטן, שבשבילו זה כסף גדול. ואז מה הוא יעשה? כתוב פה, הוא לא ימכור פיסת קרקע, הוא צריך באמת בשביל לחיות. אבל הגמרא אומרת, הלשון, דמקרקש ליזוזי אזיל מזבין לכולו נכסי דאבוע. מה דגש לכולו? זה לא ייגמר בזה שיש לו איזה צורך ודאגת לצרכים שלו. הוא ילך עכשיו, יגידו לו כזה מטבע, הוא ילך ויפזר את כל הנכסים של אבא, הוא יאבד את כל ממונו. א', מאידך גיסא, מי יכניס אותו הביתה? מי ייתן לו לחיות? ומה הוא יחיה? אני בדמת, מי יכול להכניס יתום הביתה? התשובה היא, אבל יש המשך. אבל גבי מתנה אליו דהה ולהנאה מיני, גם מי שאפשר לפתות אותו במטבע, לא מהר תוציא ממנו קרקע. מתנות לא מחלקים כל כך מהר. גם הטיפש, מתנה לא כל כך מהר. אלא מה? לא יאיב לי מתנה, אמרו רבנן, תהה ומתנתו מתנה, ולכן, תן לו את האופציה שהוא יוכל לתת מתנה, דליאביד להומילי, כדי שיהיה אנשים שלהם עניין לעזור לו. הרי לא כל בן אדם שייתן לו סוכריה או ייתן לו קרקע. קרקע זה דבר ששווה, הוא גם יודע, זה מיליון, רק הוא לא יודע שזה חמש פעם ממיליון, אבל את המיליון הוא יודע. אלא מה, יהיה אדם שיאמץ אותו והכניס אותו הביתה וידאג לכל מחפורו. ולמה בן אדם יעשה את זה? כי בסופו של דבר הוא יודע שהוא יכול לתת מתנה. אז במתנה יש לי אינטרס שהוא יוכל בסופו של דבר כן לתת מתנה. במחר יש לי אינטרס מובהק שהוא לא יוכל למכור, כיוון שבקרקע של לזוזה ידבקו אליו אנשים שאינם אגונים.
אז גם כן, גם פה יקרה
אותו. מה יקרה?
הכניסת לאדם שלא אגון.
מה יקרה?
אני אגיד לו, בוא, אני אראה אותך פה. כן. אני אתקח את שבע, חמש מיליון.
אבל הוא לא ייתן את זה הרי.
למה?
כיוון שאדם ייתן מתנה רק אחרי שעשו לו את הטובה, לא לפני.
בסדר,
אחרי חודש לא נותנים קרקע.
ילד בן 10?
ילד בן 10 לא נותן קרקע אחרי חודש. אגב, לא מדובר על ילד בן 10 כי הוא לא יכול לתת. מדובר אחרי ה-13, עד ה-20. הוא לא ייתן קרקע אחרי חודש. אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שדאגו לו, אין לי בעיה עם זה.
ההיגיון אומר שכל החיכור
הזה
צריך
להתנהל
על ידי בית.
מה?
איך הוא יישאר? כמה, מתי זה...
חז"ל באים ואומרים, חז"ל באים...
אין לו ידיעה.
הרי מה זה אין לו ידיעה? הגמרא לא אומרת שהוא לא מדובר פה על שוטה. בשוטה אנחנו לא מתעסקים. מה הבעיה שלנו? מקרקע של איזוזי, זה הבעיה. אבל תזכור שזה אותו ילד שהמשנה...
מקרקע שלו ברוח, בבית.
יש לנו רק בעיה קטנה. אנחנו בן 13 אצלנו, זה בדיוק כמו בן שנה של הגמרא. אנחנו מדברים על ילד כזה שבגיל 6-7 הוא מוכר במטלטלים, והוא יכול להתקיים בזכות עצמו, והוא מתקיים בזכות עצמו. זה הילד המדובר. לגבי קרקעות אני חושש יותר. במסי מטלות, הילד הזה מספיק ממולח, מטלה הוא לא ייתן סתם. זה המסר.
ייתן סתם ומסר, המקרקע לא ימכור סתם, השאלה היא מה הערך שהוא יקבל.
ודאי. אז אנחנו באים ואומרים שכדי לתת מתנה זה ייקח הרבה זמן עד שמישהו ייתן לו מתנה. צריך תמורה מלאה בשביל לראות ממנו מתנה. וזה יש לי אינטרס, שאנשים ירצו לדאוג לו. זה לא אומר שמחר הוא יבוא וייתן באמת את כל הקרקע. מי ייתן את כל הקרקע? במה הוא יחיה? הוא ייתן לו פיסת קרקע, זה לא דומה לזה. זה מה שהוא אמר קודם, בכסף, ואז ילזבין לכולו נכסי דאבוה. בסופו של דבר הוא ימכור הכל. כי כשהוא יראה כסף, אז הוא לא יעמוד בפיתוי, הוא לא יבין מה שהוא עושה. במתנה מה הוא ייתן? הוא ייתן חתיכת קרקע, שייתן חתיכת קרקע, אבל יהיה לו איפה לחיות. יהיה מי שידאג לו, זה שווה לנו את זה. אין דבר כזה, בית דין זה לא לשכת הסעד. זה טעות, טעות תמיד בתפיסה מה זה בית דין. בית דין זה לא ביטוח לאומי.
זה לא בית דין, הרשות ה...
אם היה רשות כזאת,
אם
היה לשכת הסעד, באמת הם היו מטפלים, אבל אין לשכת הסעד.
זה נקרא בית דין.
אם בית דין העמידו אפוטרופוס במקומות מסוימים, נכון, אבל פה אין לו אפוטרופוס, הוא גדול. לגבי ככה, לא כל אחד אפשר להעמיד לו אפוטרופוס. במקומות מסוימים, הרי זה הדין שמעמידים להם אפוטרופוס. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, בודקין לקידושין, לגירושין, לחליצה ולמינויים, ולמכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20. ברמה העקרונית אנחנו יודעים שבילד שנכנס לעול תורה ומצוות, או בת שנכנסת לבת מצוות, לא באים ובודקים אם הם הביאו שתי שערות או לא הביאו שתי שערות. אי מחר הוא עולה לתורה, אי מחר הוא קורא בתורה. כיוון שהכל זה דרבנן, אז יש חזקה. מסתום אחד שהגיע לגיל שרים, הוא גם מביא שתי שערות. זה בענייני דרבנן, בענייני דאורייתא. אם מחר ירצו שהוא יבוא ויוציא את הציבור בפרשת זכור, בדברים דאורייתא, שם אנחנו צריכים לקרוא הגבאי הצידה ולבדוק שהוא הביא שתי שערות, אם אין לך מישהו אחר. כל דבר שהוא דאורייתא צריך לבדוק לפני זה שהוא הביא שתי שערות. אלא כמובן שהוא כבר הגדיל ואנחנו רואים שהוא מילב קטנו וכו', אבל לפני זה צריך לבדוק אותו, ודאי שצריך לבדוק. וזה אומר את הגמרא, אומר שמואל, כשאדם בא לקדש אישה, כשאדם בא לגרש אישה, כשאדם בא לחלוץ לאישה, כשאדם בא למען, זאת אומרת, זה מצידה, כי יש לנו דין, כפי שמיד נחיב, אז שם אנחנו אומרים שצריך לבדוק, אנחנו לא מספקים בחזקה. וגם אחד כזה שבא למכור בנכסי אביו, אפילו שאנחנו יודעים שהוא כבר הגיע לגיל 20, צריך לבדוק שהוא הביא שתי שערות, כי אם הוא לא הביא שתי שערות, אז הגדרתו הדינית זה קטן, והוא לא יכול למכור בנכסי אביו. אומרת הגמרא, וכיוון דבדקנה לקידושין, לגירושין למה לי? אם אתה כבר בדקת אותו לקידושין, זה השאלה הפשוטה של הגמרא. הבנה הפשוטה של הגמרא. עד כמה שבאת ובדקת אותו לקידושין והוא גדול, אז מה יש לך לבדוק עכשיו בגירושין, מה הוא נהיה קטן? אבל מה צריך לבדוק? האמת שצריך להבין למה בכלל צריך לבדוק בקידושין, אבל זה שאלה עומדת בפני עצמה. לשם מה לבדוק אם הוא גדול או קטן בקידושין? את מי זה מעניין? את מי זה מטריד? רק השאלה של הגמרא, כמו שתוספות אומר, הייתה צריכה להיות ביתר שאת לגירושין. או, אז זה לכאורה מה שאומר הרשב"ם. הרשב"ם בא ואומר, מה קורה אם היא פשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר? השאלה היא כזאת, אחת מגיעה לגיל 12 ויום אחד, אני צריך לבדוק שהביאה סימנים? כי על פניו אני צריך לבוא ולומר, רגע, אולי מחר היא תזנח, אני צריך לדעת אם היא קטנה או גדולה, מחר יפתו אותה. בדרך כלל אני לא אומר שאני טוען למישהו בדיקה בגלל שמחר יהיה חטא. בדרך כלל. אז אני אומר, זה לא מופקע. ככה הרשב"ם באמת אומר. הרשב"ם אומר, בודקים לקידושי, אף על פי שהוא בן 13 שנים ויום אחד, והאישה בת 12 שנים ויום אחד, לא סמכינן השנים להחזיקינו כגדולים, ובני שיער להשחשב קידושיהם ודאי. אף להקל, כגון לבטל, קידושי שני שקידש אחריו ברגועת. אלא בודקים אחריו, אם הביא שיערות אז יחשבו קידושי ודאי. רוצים לדעת אם היא פשטה ידה וקיבלה קידוש עם האחר, אם צריך גט או לא צריך גט. נכון? אז יהיה לנו מה להרוויח מזה. תופות, בואו מתחיל, וכי מאחר, תופות ככה מתחיל. ואם תאמר, ומה היא קושיה וכי חובה הוא לבדוק לקידושים? מה אתה שואל אותי למה בודקים לגירושים? לקידושים זה פריבילגיה. זה לא חובה. זה לא שאני אומר שכל מי שמסדר קידושים צריך קודם לבדוק שהחתן הוא גדול והקלה היא גדולה. זה טוב, זה יועיל לי בכל מיני מקומות. אבל בגירושים זה קריטי, כי קטן לא יכול לגרש. אומר תוספות יותר מזה, הגמרא הייתה צריכה לשאול ביתר שאת, הגמרא הייתה צריכה לבוא ולומר רגע, ממה נפשוך? אם הוא קידש אותה כשהוא קטן, אז מה אכפת לך כשהוא מגרש הוא קטן? אז ממילא, פייבי הקידושי לא קידושי. ואם הוא קידש אותה בתור גדול, אז ודאי שעכשיו שהוא מגרש אותה הוא גדול. ועוד, דאבל אלה מימר, היי לישנה, למה הילכת הבתקינה לגירושים? זה ממה נפשוך? זאת אומרת, למה הגמרא לא מציגה את זה בלשון הזה, ככה שואל התופות את הדברים. אבל פשטות, כך נצטרך לומר, שבאמת כוונת הגמרא היא הייתה, שממו נפשוך, זו הייתה השאלה, לא רק אם הוא היה גדול, אלא ממה נפשך, מה אני מרוויח? עונה הגמרא, לא נצטרך אלא לאיבום. דתנן בן 9 שנים ויום אחד, שבעל יבימתו קנאה, ונותן גט עד שתגדל. אומרת הגמרא, יש לי נפקא מינה. כי לגבי פרשת איבום, אנחנו אומרים, יקום על שם אחיו, הרי הוא לא עושה מעשה קידושין, הוא סומך על המעשה של אחיו. אז מה כן הוא עושה? הוא עושה מעשה ביה. מאיזה גיל ביאתו ביה? בין 9 שנים ויום אחד ביאתו ביה. אז מכיוון שלא צריך מעשה קידושין, אז בין 9 שנים ויום אחד שבעל יבימתו קנה, מאידך עכשיו אחרי שהיא קנויה לו, היא אשתו לכל דבר, הוא צריך לגרש, הוא צריך להיות גדול. אז חשוב לי לבדוק לגירושין שהוא באמת גדול והוא לא קטן, לכן בודקים לגירושין. שואלת הגמרא לחליצה, נו, אז הבנתי, אז אם בודקים לגירושים, בודקים לחליצה. בשביל מה אתה צריך לומר את זה? עונה הגמרא, להפוקי מדי רבי יוסי. דאמר איש כתוב בפרשה, ולכן, איש, היבם צריך להיות גדול. אבל אישה בן גדולה או בן קטנה, היבמה, החולצת, יכולה להיות גם קטנה, כמה שמלן דמקשינן אישה לאיש, זה לא כרבי יוסי, ולכן רק גדול ולא קטן, רק גדולה ולא קטנה. ולמיונים, לשם מה אתה צריך לומר לי שבודקים למיון? אנחנו מדברים על אותה אחת שלא קיבלה קידושין על ידי אבא. מי שהיא קטנה ואבא קידש אותה וקידושין דאורייתא, זה דיברנו קודם. מה קורה אבל אם האבא מת, היא יתומה? אז יש תקנה מדרבנן אפילו שאין לה יד לקידושין. היא לא יכולה להתקדש. מצד שני, כמו שדיברנו קודם, היתומה הזאת היא מי ידאג לה? אבק הפרחחים ידפקו אליה. באו רבנן ואמרו, האחים שלה או האמא שלה יכולים למסור אותה לקידושין. למה יפה לזה שום תוקף משפטי, דאורייתא זה שום דבר. תקנה דרבנן. ולכן, אם היא מחליטה לפני שהיא נהיית גדולה שהיא רוצה לעזוב אותו, אז היא מסתלקת ממנו. וברגע שהיא מנהלת, היא לא גרושה, היא יכולה להינשא לכהן. היא מעולם לא תפסו שם קידושין, היא מעולם לא הייתה נשואה. עכשיו אנחנו באים ואומרים שלמעולים צריך לבדוק שהיא לא גדולה. למה אנחנו צריכים לבדוק? אומרת הגמרא, להפוק מדי רבי יהודה. דאמר עד שירבה שחור, רבי יהודה סובר שהיא יכולה למען כל זמן, אפילו אם הביאה שתי שרות, כל זמן שלא רבה שחור, יש גרסה אחת על הלבן, על הבשר, או בלי המילה על הבשר, כל זמן שלא ירבה שערות, או שאופן כזה שאי אפשר לקפל את השערה לבפנים, בכל אופן כמה שמלן, זה לא כרבי יהודה, אלא אנחנו סבורים שברגע שהביאה שתי שערות, היא כבר איננה רשאית למען, הוא יכול גרש. מיעול כבר לא תופס. מהרגע שהיא נמצאת איתו עד שהיא נהיית גדולה.
בגיל 9 יכולה למען?
כן, גם בגיל 3. לא רוצה לחיות איתו.
בגיל 3 אתה לא יכול להגיד, הוא לא נתן לסוכריה, אז היא רוצה...
בסדר, אז זה כבר שיקול אחר. שיקול איך אני שומע, איך אני מודד את הדברים שלה, זה משהו אחר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולמכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20. מה המסר? להפוקה ממן דאמר בן 18. אז תדע לך שזה לא בן 18, אלא על הלכה בן 20. מסכמת הגמרא את הסוגיה. והלכתה, תוך זמן כלפני זמן. להלכה אנחנו פוסקים שילד שהגיע לגיל שנתו ה-20, זה כמו לפני 20, ורק שהוא בן 20 שנה, דהיינו, נכנס לשנתו ה-21, רק אז הוא יכול למכור בנכסי אביו. כמו כן, והלכתה כגידל ברבנשיה שלימד אותנו, שאם יש קטן, זאת אומרת למעלה מגיל 13, קטן בנכסי אביו, בין 13 שנים ויום אחד, שהוא מבין במסע ובמתן, הוא רשאי למכור בקרקעות אביו. והלכתה כמרזוטרה שאמר שלעדות מטלטלין מקבלים בין 13 שנים ויום אחד. לעדות קרקע הוא לא כשר. והלכתה כאמימר שבא ואמר שאף על פי שהוא לא כשר לעדות, ואפילו שזווי מחרתו לא מחר, אבל מתנתו מתנה, ומגיל 13 שנים ויום אחד הוא כן יכול לתת מתנה בנכסי אביו. והלכתה כרב נחמן אמר שמואל בקולו, וכפי שמסכם הרשב"ם, מה שהזכרנו הרגע, קידושין, גירושין, חליצה ומיונין, דלא סמכין על השנים עד שנבדוק בסימנים, ולמכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20, ויביא סימנים. על מי מדובר? על מי שלא יודע בטיב מסע ומתן. דתפי מ-20 לא עמתו רבנה להמתין לחוכמתו, יותר מגיל 20 לא מבקשים לראות שהוא יהיה חכם. עד גיל 20 אנחנו ממתינים. ואם לא הביא שיער ב-20 בחזקת קטן, עד רוב שנותיו, כמו שדיברנו אתמול, ימי שנותינו בהם 70 שנה, רוב שנותיו זה 36 שנה, אבל בנכסים שנתנו לו במתנה, או שקנה מטלטלין שאינם ירושת אבותיו, הנו מוכר פחות מבין 20 כדין מטלטלין, הוא סבור שבזה הוא כן רשאי לבוא ולמכור. אבל יש לנו את רבינותם בקופלונה עמוד א', שם רבינותם חולק ואומר שגם נכסים שהוא קיבל במתנה, אין לו אפשרות למכור עד גיל 20, מחלוקת ראשונים. יש פה מחלוקת עוד קצת בתוך הדברים, ולריף עוד, אבל זה מספיק. אומרת המשנה, המחלק לחפיו על פיו. אם אנחנו למדנו עד היום, ב-154 דפים שלפנינו, שיש מושג שנקרא דברי שרימה ככתובים וכמסורים, וכל אחד יודע, זה דין פשוט, שאמירה של שכיבמרה זה בדיוק כמו קניין, דברי שכיבמרה. באה המשנה ואומרת, המחלק נכסיו על פיו, אותו שכיבמרה שרוצה לצוות על ידי דיבור, רבי אליעזר אומר, אחד בריא ואחד מסוכן. הרבי אליעזר הזה זה רבי אליעזר בן שמוע, זה לא רבי אליעזר הגדול, זה לא רבי אליעזר בן אורקלוס, זה לא הבר פלוקטה של רבי יהושע עם הנפקמינה כפי שנראה במשנה הבאה. רבי אלעזר בן שמוע אומר, אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף, בשטר ובחזקה, ושאין להם אחריות אין נקנים אלא במשיכה. אומר רבי אלעזר, אין מושג שנקרא דברי שכיבמרה. אם היה לך פשוט עד היום שיש, אני אומר לך, אין דבר כזה. אין מצווה מחמת מיטה, אין כאלה מושגים. מי שעושה קניין, קנה. לא משנה אם זה כל הנכסים, לא משנה אם זה במקצת נכסים, לא משנה אם קוראים לו שכיבמרה, לא משנה אם קוראים לו תמצה ומחמת מיטה, חייב לעשות קניין. יותר מזה אומר הרשב"ם, נראה לי שגם לכיוון ההפוך, יש לנו דין הרי, שאם עמד חוזר, כך למדנו עד היום בשכיבמרה, אם עמד חוזר, אם הוא עברי, אז המתנה בטלה. אומר הרשב"ם, נראה לי, כך הוא מביא בשתי שורות האחרונות, ונראה, דקייבן דלא מפליג רבי אלעזר בן שכיבמרה לבריא לעניין היכא דמית, הוא הדין היכא דעמד אינו חוזר אם קנו מידו לרבי אלעזר, אין לכם להאמין, אין דבר כזה, אין דבר כזה שנקרא שכיבמרה. אומרת הגמרא, אמרו לו, שאלו אותו חכמים, מעשה בימן של בני רוחל שהייתה חולה ואמרה תינתן כבינתי לביתי. דיברנו איזה שרשרת מאוד יקרה, כתוב בית נפש, זה שרשרת, אתה רוצה תסיקה שיהיה סיקה, אתה רוצה שזה יהיה צעיף, זה יהיה צעיף, איך שאתה רוצה, לא יכול להיות צעיף, סיקה. ואם לומר שרשרת, תופות, תופות, תופות בשורה האחרונה, בשורה השורה הראשונה מהרחבות הגדולות, בסוף השורה הוא מביא שזה רדיד. רדיד זה והוא צעיף דק שהאישה מתקפה בראשה, והוא מביא את זה, מה שכתוב אצל רבקה, ותתקף בסעיף ותתעלף, אז התרקום אומר רדידה. אבל גם אם סיכה זה יהיה טוב, איך שתרצו, דבר אחד ברור, מדובר בתכשיט ששווה הון עתק, כיוון שאם האלמנה מקבלת כתובה מנה שזה לצורך מזונות לשנה, כתוב פה שהתכשיט הזה היה שווה 12 מנים. הוא מתה וקימו את דבריה. באים חכמים ואומרים לו, רגע, מה היא עשתה? היא אמרה, היא לא כתבה, היא לא עשתה קניין, ובכל זאת קימו חכמים את דבריה. אז הנה אתה רואה שדברי שרימר ככתובים וכמסורים. עונה להם רבי לזר, אמר להם, בני רוחל תקברה ממן. לא ברור כל כך, אבל זו התשובה שהייתה לו. מה זה עונה על השאלה? סליחה, להבדיל, כן? ימח שמה, מה זה נוגע אבל לשאלה שלנו? יכול להיות. אני גם לא כך יודע מה זה תקברה ממן. האמא כבר מתה עליה שלום. זה ביטוי, זה ביטוי שהסתלקו מן העולם, לא רוצה לשמוע עליהם. בעברית, התשובה שונה, יש פה כנס. יש פה כנס. על פי דין באמת לא היה צריך, אבל הם כאלה אנשים רשעים שאני לא רוצה בכלל שיהיה להם כסף, אז שמחנו נוציא מהם את הכסף. אבל ברמה העקרונית אני סבור, אין כזה מושג דברי שרימרה. אומרת הגמרא, תניא, אמר להם רבי אלעזר לחכמים, מעשה במרוני אחד, לפי הבח בעוד בית, הוא מבין שצריך לומר כנראה מדוני אחד, שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין הרבה. הנחת עבודה של רבי אלעזר שמדובר בשכיב מרע. שכיב מרע שהיה לו הרבה ממון. הוא ביקש לתנם במתנה, אבל הנכסים לא היו שם במקום. אמרו לו, אין להם תקנה, שיקנה על גבי קרקע, אתה רוצה לתת את המטלטלין שלך? הדרך היחידה זה קניין אגב. מה הוא עשה? הלך ולקח בצלע אחד סמוך לירושלים. אמר, נקנה איזה קרקע זולה. קרקע מחוץ לירושלים. קרקע סלעית, אי אפשר לאבד אותה, כמה גרושים. המטרה, שיעשה עם זה קניין אגב. ואמר, צפונו לפלוני ואימו 100 צון ו100 חביות, ודרומו לפלוני ואימו 100 צון ו100 חביות, ומת, וקימו חכמים את דבריו. אומר רבי אלעזר, הנה אתה רואה, למה היה צריך לעשות קניין? למה לא היה מספיק דברי שכימרע ככתובים וכמסורים? הנה, אני צודק, אין מושג כזה דברי שכימרע. אמרו לו, משם ראיה, מדוני בריא היה, מה אתה מדבר? זה לא היה שכיב מרע. אם זה היה שכיב מרע, אז הייתי מסתפק בדיבור, כי דברי שכימרע ככתובים וכמסורים, אבל לא היה אדם בריא. אז אם הוא היה אדם בריא, אז הדרך היחידה שהציעו לו זה לעשות קניין של בריא, וזה מה שהוא עשה, הוא עשה מעשה קניין. אמר להם, בני רוחל תגברי ממן. שואל תגמר, מה הייתה, מה קלה התלו? הגאות הבח, בעוד ד' מציג באמת את השאלה של הגמרה, למה הוא לא ענה להם רשעים היו? איזה תשובה זאת? אמר להם, מה אתם מבין? בני רוחל רשעים היו, אז שמה כנפנו. אלא מה? אומר הבח, אם התשובה הייתה רשעים היו, אז השאלה לא הייתה מתחילה מצד חכמים, אז גם הם יודעים את התשובה. כנראה שהיה פה איזה נידון אחר, שלפי חכמים הם לא הראו אותם כרשעים. לכן הוא היה צריך לבוא לומר, מבחינתי הם אנשים לא רגונים, ולמה? אז אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מקיימי קוצים בכרם היו. יש כלאי הכרם, ויש דין שלא רק מי שיש לו כלאי הכרם, שזה איסורי הנאה, אסור באכילה ואסור בנאה, לקיים כלאיים, לתת לזה לגדול ולא לעקור את זה, זה איסור לאף שלוקים על זה. והם היו מקיימים קוצים בכרם. נו אז מה? ורבי אלעזר לטעמי דתנן, המקיים קוצים בכרם, רבי אלעזר אומר קידש. רבי אלעזר סובר שגם כלאיים וגם קוצים בכרם. מאידך, חולקים עליו חכמים. והחכמים אומרים לא קידש, אלא דבר שכמוהו מקיימים. מתי אני אומר קידש? דבר כזה שאדם מעוניין בו. אז הוא רוצה את קיומו, הוא לא עוקר אותו. אבל מי רוצה קוצים? שואל את הגמרא, הוא אומר טוב, בישלמה קרקום, חזה, אני מבין אם היה גדל שם קרקום, כנראה זה מין פצלים שהיו גדלים מעליהם. והוא היה מקיים את זה בקרם, אתה צודק, זה באמת נקרא מקיים קיליים בקרם. אני מבין מה הטענה עליו. אלא קוצים, למה היא חזה? תגיד לי, מה אתה רוצה מהחיים שלו? מי צריך קוצים?
אולי הנביא.
הכל נעשר, אבל למה? איזה קילה הם זה?
זה לא
זה לא דבר המתקיים, רק דבר המתקיים. עונה הגמרא, עונה הגמרא, אמר רב חנינא, מה איתה, אמר רבי אלעזר, שכן בערביה מקיימים קוצים בשדות לגמליהם. כיוון שיש מקומות שיש לזה צורך, אז מה המחלוקת? חכמים אומרים זיל בתא רובה, רוב העולם לא זקוקים לקוצים, רוב העולם לא משתמשים בקוצים. אז אם רוב העולם לא צריכים את זה, זה לא נקרא מקיים כלאים בכרם, אפילו שהוא עצמו זקוק לזה. זה לא נקרא מקיים. חולק רבי לזר ואומר שבמקום שהוא עצמו זקוק, וכנראה זה, הרי יש פה איזה בעייתיות בגמרא, צריך להבין מה קורה פה. תגיד לי, מה אתה מקלל? בכל מקום שיהיה מחלוקת, ואני אלך אחרי חכמים, אז צריך לקלל אותי? במיוחד שאני מבין בפשטות שחכמים ורב לזר הלכה כחכמים. הרי אין לנו דין של מקיים קוצים בקרם. הוא לא חיפש שזה לא יתקיים. אבל הלכה היא כמו חכמים, נכון? נו, אז מה הסברתם? אז אם הלכה כמו חכמים, על מה הוא מקלל? לא יודע, לא בדקתי. על מה הוא מקלל? מה? מה? שאמא שלהם תקבור אותם? האמא כבר מתה. השפה היא בסדר, סטנדרטית. ודאי שהשפה זה לשון של כנס. שפה זה ביטוי חריף של דחייה. אני אומר עוד פעם, לא בדקתי. יכול להיות שכל מה שאני אומר זה אין לזה בסיס. זה טעון בדיקה. אבל אני חושב שכוונת הגמרא לבוא ולומר, כנראה, שאותם בני רוחל גידלו קוצים וגם היה להם גמלים. כנראה משפחה מאוד עשירה. אמא שמשאירה ירושה לבת שלה, צעיף בכזה סכום, או שרשרת, או סיכה, או איך שלא תקראו לזה, שזה מזכורות של שנים, כנראה שזה משפחה עם יכולות. משפחה כזאת, אם מסתום היה להם גמלים, היה להם צורך בקוצים האלה, שכן בערביה, אלא מה הוויכוח בין חכמים לרבי לזר? שחכמים באים ואומרים שאנחנו הולכים בתר הרוב, ורוב העולם לא זקוק לזה, אז זה לא נקרא מקיים כליים. ורבי לזר אחז, וכנראה זה היה במקומו, שדבר כזה זה מקיים, כשלך יש צורך בזה זה מקיים. והוא ביקש מהם לעקור, והם פרצו לו גדר. אז לכן הוא מתייחס אליהם בתור דבר כזה. הוא בא ואומר, המשפחה הזאת היא משפחה פרוזדת. אלא מה? אז מי שנוהג שלא ביושר, גם אנחנו נוהגים שלא ביושר. אז אפילו שעל פי דין, המתנה הזאת היא לא חלה, וזה היה צריך להיות ירושה לבנים, שמחנו מאוד לתת את זה לבנות. כך נראה על פניו, אחרת פלא רב מה שהולך פה. מסיימת הגמרא ואומרת, אמר רב לוי, קונים קניין משכיב מרע אפילו בשבת. קונים קניין משכיב מרע אפילו בשבת. זאת אומרת, שוכב פה בן אדם מוטל על מיטתו, והוא רוצה מאוד לעשות מעשה קניין. לא מדובר לכתוב שטר, דאורייתא לא ניתן לו לעשות. רוצה לעשות משיכה, הגבהה, אגב, כל הקניינים דרבנן. שהאיסור שלהם זה איסור דרבנן. הקניין יכול להיות דורייתא, אבל האיסור דרבנן, אנחנו עושים את רצונו. אומרת הגמרא, אל תתבלבל. ולא לחוש לדברי רבי אלעזר, אלא שמא תטרוף דעתו עליו. זה לא בגלל שאני אומר שדברי שכימר עליו ככתובים וכמסורים כמו רבי אלעזר, ואני חושש לדברים שלו. אנחנו לא מקבלים את זה, ודברי שכימר ככתובים וכמסורים. ולמעשה באמת לא צריך קניין. אלא מה, אבל פה שוכף פה שכימר, ולא יש תחושה שאם הוא לא עושה מעשה קניין, לא יעשו את רצונו, והתוצאה תהיה שזה ימהר את מיטתו. אז כל התקנה של דברי שכימר היה למה שמא תתערב דעתו, זה פיקוח נפש בשבילו. אז נתנו לעבור על איסור דרבנן. זאת אומרת, רבנן את האיסור שלהם לבוא ולעשות מקח ובמקר בשבת, לא אסרו בכלל על דבר כזה, כך בדרך כלל עומדים. לא תקנו את התקנה על כזה מצב. רבי לזר אין לו דברי שימרה, אין לו מושג כזה. אין דברי שימרה, אין חשש כזה, ששמה תתערב דעתו, אין לו תקנה כזאת. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, פה זה רבי אליעזר בן הורקנוס, לכן זה לא יהיה קשה עם המשנה הקודמת, שמה זה רבי לזר בן שמוע. בשבת דבריו קיימים מפני שאין יכול לכתוב, אבל לא בכל. אומר רבי אליעזר, מה שתקנו בשכימרה, דברי שכימרה ככתובי חמסורים, זה רק בשבת, שיהיה אפשר לעשות קניין. ביום חול שיעשה קניין, מה הבעיה? לא צריך לתקן לו אמירה. בא אליו רבי יהושע אומר, בשבת אמרו, קל וחומר בחול, יש לנו מושג כל הראוי לבילה, אם בילה מעכבת בו. זה לא הקל וחומר הנורמלי שאנחנו רגילים, כן? זה לא הקל וחומר הרגיל, זה קל וחומר של סברה. הרי למעשה, בשבת אי אפשר לקנות. ובכל זאת, כדי לבוא ולפתור בעיה, אז תיקנו תקנה שאמירה תחשבת כמו כתיבה ומסירה. אז בימות החול שקניין מועיל, אחרי שתיקנו את התקנה, ודאי שזה יהיו גם בימות החול. לא מתקנים בשביל ימות החול. אבל עד כמה שיש כזה קניין בשבת, ודאי שזה יכול בחול. כמו כן אומרת הגמרא, כיוצא בו, זכים לקטן וזכים לגדול. דברי רבי אליעזר, אומר רבי אליעזר, זכין לאדם זה פעולה שצריך לעשות עבור קטן, כי אין לו יד. גדול שיזכה בעצמו, לא תיקנו, לא זכין. ושוב, אומר רבי יהושע, לקטן אמרו כאן וחומר לגדול, אם בקטן שאין לו יד תיקנו ובכל זאת זה מועיל, אז בגדול ודאי שזה יועיל. האמת היא שיש פה כמה הערות, הזמן בורח, אבל הרשב"ם עצמו, לפחות לידיעה, בדיבור המתחיל זכין לקטן, אומר הרשב"ם, הועיל ואין לו יד לזכות לעצמו ממון שנותנים לו, תקנו חכמים שיהיה אחר זוכה ומקבל את צורכו. יש מושג שנקרא מתנה לקטן, ואיך תמיד לומדים מתנה לקטן? דעת אחרת מקנה אותו, דהיינו מי קונה? הקטן. על ידי דעת אחרת. הרשב"ם חולק על זה, הר"ן בקידושין במ"ב חולק על זה. הר"ן לומד, בדברים של דאורייתא אין כזה דבר קטן זוכה. לקטן אין יד. גם לא שייך דעת אחרת מקנה אותו כדי שהוא יקנה. אין לו יד. מה כן? הגדול זוכה שהגדול יש לו יד עבור הקטן. זה כן. איך הוא קונה עבור הקטן? אז הרשב"ם לשיטתו בדיבור המתחיל רבי יהושע אומר לקטן אמרו, הוא לומד שיש לו יד לקבל ולזכות ושליח, אומר ככה. משום תזכין לאדם שלא בפניו וכל שכן לגדול. למה? למה כל שכן לגדול? שיש לו יד לקבל ולזכות. ושליח נמי מצי משלי והיל שכך כל שכן דזכין לו שלא בפניו. זאת אומרת שיטת הרשב"ם, וכך מבואר בתופות פה למטה בקוף נובב עמוד ב' שתי שורות מלמטה, ששחייה מטעם שליחות. עכשיו קטן לא יכול למנות שליח, אז אם בכל זאת תקנו שחייה לקטן אפילו שזה מטעם שליחות, אז בגדול שהוא בר שליח יכול למנות שליח, ודאי שיש לו את השחייה. זה חשוב, כי יש תוספות בקידושין בסמך דלת שתוספות חולק, תוספות בגיטין, סליחה, בסמך דלת עמוד ב', תוספות שם לומד שלא, שחייה זה עניין העומד בפני עצמו, זה לא מתורת שליחות. אם נפקמינה במקום כזה של אחד שלא יכול לעשות שליח, זה שיטת אבל הרשב"ם. שואלת הגמרא, מבארת הגמרא, מתניתין מעני רבי יהודה, המשנה שלנו היא בשיטת רבי יהודה, ולמה? דטניה, כי יש לנו בברייתא שיטה הפוכה. רבי מאיר אומר בברייתא, רבי אליעזר אומר בכל דבריו קיימים מפני שיכול לכתוב, אבל לא בשבת. פה מפקרת מהמשנה. מתי דברי שכים רק ככתובים וכמסורים? רק בימות החול. בשבת שיהיה אפשר לעשות קניין, אז גם אין דברי שכים רק. רבי יהושע אומר בכל אמרו כאן וחומר לשבת. הרי כל מה שתיקנתי דברי שכים רק זה שמה תתערף עליו דעתו. נו, אז בשבת שהוא לא יכול לעשות קניין, ודאי שתתערף עליו דעתו. אז אם בימות החול שאפשר לעשות קניין, אתה אומר שאני עושה משהו כדי שלא תתערף, בשבת ודאי שאני עושה. כיוצא בו, זכין לגדול וזכין לקטן, דיבר רבי אליעזר. אומר רבי אליעזר, זכין לגדול, בגדול תיקנתי שחייה, בקטן לא תיקנתי שחייה. אומר לו רבי יהושע, בגדול אמרו כאן וחומר לקטן. הרי גדול יכול לזכות בזכות עצמו, ובכל זאת נתתי לו את האופציה של זכין לאדם, אז בקטן שאין לו פרשת שחייה, ודאי שיהיה לו את הזכות של זכין. מאידך, רבי יהודה אומר, וזה המשנה שלנו, רבי אליעזר אומר בשבת אמרו דבריו קיימים מפני שאינו יכול לכתוב, אבל לא בחול, כי בחול שהוא יכול לכתוב אז שישתמש בקניין שיש לו. רבי יהושע אומר בשבת אמרו כאן וחומר בחול, אחרי שתיקנת בשבת שאפילו שלא מועיל קניין דברי שכימרה, אז בימות החול שמועיל קניין ודאי שיהיה דברי שכימרה. כיוצא בו זכין לקטן וזכין לגדול דבר רבי אליעזר, כי קטן שאין לו יד צריך לזכות, גדול שיש לו יד הוא לא צריך שחייה. רבי יהושע אומר לקטן אמרו כאן וחומר לגדול, אחרי שכבר תיקנתי שחייה, אז מי שיש לו כבר אפשרות לזכות, ודאי שיהיה לו את האפשרות לזכות על ידי אחר, כי יכול למנות שליח. הקטן, אני גם הרווחתי לו אגב על הדבר, כדי שיהיה לו אפשרות לזכות במתנה.